אוקיי. אגב, בהקלטות, יש אנשים שמפריע להם שבהקלטות של השיעורים הם מופיעים, הרי לא שאלתי את האנשים, אני לא חשבתי על זה, שבעצם רואים את האנשים והם שואלים שאלה גם בשיעור הזה, לא כל אחד רוצה שהדברים יפיעו בהקלטות. אז עכשיו הבנתי שאפשר לעשות את ההקלטה שרק התמונה שלי תהיה. אני עושה פין על, על השם שלי, ואז רק התמונה שלי מופיעה, אז עכשיו אני עושה את זה ככה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אנחנו בעצם, אני מתכוון היום לגמור את הסדרה הזאת של הקטגוריות הפריפריאליות. והיום אני רוצה להתייחס לכמה דוגמאות, לא, בפעמים הקודמות כל פעם טיפלתי בנושא. היום אני רוצה לחסות כמה דוגמאות שאפשר לעשות אותן בקצרה יחסית, ולעבור עליהן ובזה לסיים. אז אני אתחיל עם הלכה סובייקטיבית, שזה באופן עקרוני זה די ארוך, אבל בעצם עשינו את זה באחת הסדרות הקודמות. דיברתי על סובייקטיביות ואובייקטיביות, ולכן אני אגיד פה רק את מה שנוגע לנושא שלנו. יש בגמרא, אולי אני אשתף איתכם את הקובץ כזה שנוכל לראות את זה בפנים, גמרא מסכת סנהדרין, בדף למד, פה למעלה. תנו רבנן. אמר להם אחד, אני ראיתי, תביא, לא משנה, כל מיני דוגמאות, אני רוצה לקרוא רק מפה. כן, הרי שהיה מצטער. הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, ואת אבא שלו נפטר. והוא יודע שיש איזשהו כסף שאבא שלו השאיר לו איפשהו, הוא לא יודע איפה זה. הוא מחפש, מחפש, לא יודע, אבל הוא יודע שיש כסף כזה. הוא בא בעל החלום, מי זה בעל החלום? שאלה מעניינת, איזה מלאך אולי, או בעל המעות בא אליו בחלום, יש פה כל מיני פירושים. ואמר לו, כך וכחים במעות פלוניהם של מעשר שניהם, זה היה מעשה. ואמרו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. זאת אומרת, התגלה אליו בחלום מי שהתגלה, ואמר לו, דע לך, הסכום היה 158 שקל. ותדע לך שזה נמצא מתחת לגשר בפראג, כמו הסיפור המפורסם, כן? החיקוי של פאולו קואלו בחסידות. ובמקום פלוניהם ושל מעשר שניהם. כן, הוא אומר לו גם, זה דע לך שהמעות האלה מעות של מעשר שני. מה הדין במקרה כזה? עכשיו, צריך לשים לב שבמקרה כזה, הרי אפשר להגיד שחלום, אי אפשר לחלום ולא דברים בטלים, ולכן אתה אף פעם לא יכול לדעת האם החלום הזה הוא חלום אמין או לא אמין, שההנחה של הגמרא ושל הראשונים היא שיש חלומות שהם כן אמינים. זאת אומרת, חלום זה איזשהו מסר מלמעלה וכולי, אבל לך תדע, ידוע בשם הגרא למשל, שהגרא טען שאסור להתייחס לכל מיני מלאכים מגידים. אז שאלו אותו מהמלאך המגיד של רבי יוסף קארו. אז הוא אמר שבארץ ישראל זה אחרת. מלאך מגיד בחוץ לארץ מערבב אותך. בארץ ישראל זה משהו אחר. טוב, בכל אופן, אבל בחלום, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. אז כך מסבירים רוב הראשונים והאחרונים, למה אנחנו לא מתייחסים למידע שמתגלה אלינו בחלום. כי לך תדע. עכשיו פה זה לא עובד, כיוון שפה יש לנו אינדיקציה, כמה אינדיקציות שהחלום הזה הוא חלום אמיתי. א', אני יודע שאבא שלי יש לי כמו שהחלום פתאום ממציא את זה. אני כבר ידעתי את זה עוד לפני החלום. עכשיו בא החלום, לא מצאתי את זה, ובא החלום ואומר לי מה יהיה הסכום, הוא אומר לי איפה זה יהיה גם. ואני הולך לשם, אני חופר באותו מקום, ואני באמת מגלה בדיוק את הסכום שבא לחלום אמר לי. אני עושה רק מיוט כדי שלא יקרה פה. אז לכאורה, יש פה אינדיקציות מצוינות לזה שהחלום הזה הוא חלום אמין. אז עכשיו, אם זה ככה, אז בעצם נראה שאם למשל בא לחלום גם יגיד לי שהמעות האלה הן מעות של מעשר שני, או שהן של פלוני, הן שייכות למישהו אחר, אז אני אמור להאמין לו, כי כאן נראה שיש פה, יש אינדיקציות שהמסר היה אמין, הוא יודע על מה הוא מדבר. ואם הוא אומר לי שזה של מעצר שני או שזה של פלוני, אז כנראה זה מה שצריך להיות. אומרת הגמרא, זה היה מעשה. היה מעשה כזה בפועל, הוא בא לפני חכמים, ואמרו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. לא, אל תחשוב שזה של מעצר שני, אל תיתן את זה לפלוני, קח את המעות האלה, תקנה לך מסטיק בזוקה. זאת אומרת, אין לך שום בעיה, אתה לא צריך להתייחס לחלום. שאלה גדולה היא למה? בחלומות באופן כללי יש שאלות האם להתייחס אליהם או לא, אבל כאן אני מתעסק דווקא בשאלה הספציפית הזאת, כי פה מדובר בחלום כזה שיש אינדיקציות ישירות לזה שהוא אמין. נתן לי ניבויים שהתממשו, כן? גם על המקום, גם על הסכום וכו'. זאת אומרת, יש פה אינדיקציות טובות. יותר מזה אני אומר, גם אם נגיד, אפשר היה להגיד שהחלום מעורבב, כמו שאמרתי קודם, ואז מה? את הסכום ואת המקום הוא אמר לי נכון, אבל זה שהוא אומר זה של מעשר שני, זה סתם לא נכון. יש מידע נכון, מעורבב במידע לא נכון. גם אם זה היה החשש שלנו, אני מניח שעדיין מכלל ספק לא יצאנו. יש פה ספק דאורייתא לחומרא, הייתי צריך להחמיר ולהתייחס למעות האלה כמעות של מעשר שני, לפחות מספק. לכן, להגיד על זה דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, נשמע מאוד, מאוד בעייתי. אז הראשונים באמת מתלבטים בעניין הזה, יש לזה כל מיני הסברים. התשבץ למשל טוען, שבאמת הולכים פה בספק איסור, צריך ללכת לחומרה. כי יש פה ספק. התשבץ הולך בכיוון הזה שיש פה ערבוב, ויש פה ערבוב, ולכן אתה בספק. אז מה קורה בספקות? ספק איסור לחומרה, ובממון המוציא מחברו עליו הראיה, צריכים לחול פה דיני ספקות. אבל, אומר התשבץ, הרי בגמרא כתוב, שאם המעות האלה הן מעות, אם הבעל החלום אומר לי שהמעות האלה הן מעות של מעשר שני, אז אני לא אמור להתייחס, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אז שואל התשבץ למה? הרי יש פה ספק איסור, מעשר שני זה איסור. וכיוון שיש פה ספק איסור, הייתי צריך להחמיר, מי ספק? למה דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים? אומר התשבץ, הדיון האם זה מעות של מעשר שני או לא, הוא גם דיון ממוני, הוא לא דיון איסורי. זה חידוש גדול, אבל זה מה שהוא טוען, זה עניין ממוני, השאלה אם זה שייך לי, או שייך כביכול לרשות גבוה למעשר שני, ולכן שהוא גבוה בערך, זה ניסוח לא מדויק, לא משנה, אבל עדיין יש פה איזושהי הידיינות, מה הסטטוס של המעות, וזה בעצם שאלה ממונית, והמוציא מחברו עליו הראיה, המעות האלה הם שלי, ולכן מספק לא יוציאו אותם ממני. אבל פה באמת האחרונים כבר מהירים, שיהיה פה הבדל בין מצב שהמעות האלה היו מוחבאות, והבעל החלום סיפר לי איפה הן וכמה זה וכו', לבין מצב שהיו מעות אצלי, ואז מגיע בעל החלום ואומר לי, דע לך שהמעות שאצלך הן מעות של מעשר שני. למה יש הבדל? בגלל שהתשבץ הרי טוען שצריכים לחול פה דיני ספקות. דיני ספקות בממון זה המוציא מחברו עליו הראיה, אז אם המעות האלה היו אצלי, אז הן בחזקת מעות חולין שהן שלי, וחוסר איתם מה שאני רוצה. עכשיו, אם יבוא בעל החלום ויגיד לי שזה מעות מעשר שני, אז מתעורר ספק, אבל מספק לא יוציאו ממני את הממון, יש חזקה שזה שלי. אבל אם המעות האלה היו מוחבאות, אז לא הייתה להם חזקה קודמת שהן היו שלי. ואם עכשיו יבוא בעל החלום, יגלה לי איפה הם, ויגיד לי שזה מעות של מעשר שני, כאן לפי התשבץ היה צריך להיות שספק לחומרה. ואז באמת לפי התשבץ צריך להיות שהמעות של מעשר שני בגמרא, אין הכוונה שהן במקום פלוני ושל מעשר שני, אלא או במקום פלוני, או של מעשר שני. זאת אומרת, הגמרא מדברת על מצב שהמעות הן בידיים שלי, ובא בעל החלום ואומר לי שזה מעות של מעשר שני. כי אז יש חזקה שזה שלי, ומספק לא יוציאו ממני. אבל באמת במעות מוחבאות, אז אנחנו כן נתייחס לחלום ונחשוש לו לפחות מדיני ספקות. זה מה שאומרים האחרונים בשיטת התשבץ. אבל ברמב״ם את כל זה אי אפשר להגיד. כי הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת בשני מקומות. בהלכות מעשר שני, בפרק ו' הלכה ו', הוא אומר ככה, אמרו לו בחלום, מעשר שני של אביך שאתה מבקש, הרי הוא במקום פלוני. אף על פי שמצא שם מה שנאמר לו, אינו מעשר. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אז פה בעצם רואים שזה לא מעשר, לא מספקות אלא מוודאי, איך אני יודע? כי הרי מדובר על מעות מוחבאות. ומעות מוחבאות לשיטת התשבט, ראינו שלפחות האחרונים טוענים, שהיה צריך לחול דין ספק דאורייתא לחומרא, אם היינו הולכים בדיני ספקות. ולכן התשבט מעמיד את הגמרא במעות לא מוחבאות, אלא מעות שהיו בידיי. ובעל החלום אומר לי, שזה מעות של מעשר שני. אז הוא רוצה להוציא ממני מעות שהן היו בסטטוס של מעות חולין, שלי. אז הם מוציאים מחברו עליו הראי, אבל אם המעות היו מוחבאות, לא היה להם סטטוס קודם. ברגע שהחלום מגלה לי שהם שם ושהם של מעשר שני, אז ברגע שהמעות נחשפות ועומדות לדיון, הן כבר בסטטוס של מעשר שני. אין חזקה קודמת, לכן שם היה צריך ללכת לחומרא. הרמב״ם מדבר על מעות מוחבאות, ועדיין אומר לא ללכת לחומרא. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. גם בניסוח של הרמב״ם מאוד ברור, הוא אומר דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. זה לא שמספק אני משאיר את הממון בחזקתו. אין ספק, זה לא מעלה ולא מוריד. אני לא מתייחס לחלומות, בכלל. אוקיי? גם בגמרא הביטוי הזה מופיע, ולכן גם בגמרא דברי התש בעצם דחוקים, אבל בגמרא עוד אפשר לדחוק כל מיני צורות ביטוי של הגמרא, אבל הרמב״ם זה ספר הלכה, הוא מתבטא בצורה מדויקת. אם הוא אומר דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, אז הוא מתכוון כנראה שבאמת לא צריך להתייחס בכלל לחלום. גם בהלכות זכייה ומתנה, בפרק י' הרמב״ם כותב באופן דומה, הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, ולא ידע איכן נחביאם, ואמרו לו בחלום, כך וכך הם, במקום פלוניין, ושל פלוניין, ושל מעשר שניין, כן? או של פלוני, או של מעשר שני, כן? מה? כל מיני דברים, ומצאו במקום פלוני שנאמר לו, ובמניין שנאמר לו, את כל האינדיקציות אכן התממשו, זה היה מעשה, ואמרו חכמים, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אז הרמב״ם עוד פעם הולך פה על מעות מוחבאות, וגם בדיני ממונות, כשאומרים לו שזה של פלוניהם, וגם באיסורים, כשאומרים לו שזה של מעשר שני, בשני המקרים האלה, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אנחנו לא מתייחסים לדברי חלומות בכלל. איך להבין את שיטת הרמב״ם? אז נדמה לי שאפשר להסביר את זה כך. מה בעצם הסטטוס של החלום? אנחנו בדרך כלל, כל המפרשים בסוגיות האלה, מסבירים שהקושי להסתמך על חלומות זה בגלל שאתה לא יודע אם הם אמינים. זאת אומרת, יש בעיה באמינותו של החלום. בסיטואציה שלפנינו אין בעיה באמינותו של החלום, כי הוא נותן אינדיקציות טובות לזה שהוא דובר אמת, אבל כמובן עדיין יכול להיות שחלק מהפרטים, החלק שאותו אי אפשר לבדוק, זאת אומרת, לא הסכום והמקום, את זה אפשר לבדוק, אבל את החלק שזה של מעשר שני, אולי זה אינפורמציה לא נכונה, היא התערבבה בתוך החלום, גם אינפורמציה לא נכונה, אבל כמו שאמרתי, אם ככה זה היה צריך לחול פה דיני ספקות, אולי זה כן מעשר שני, אולי כן, אולי לא, אבל לפחות היית צריך לחשוש מדיני ספקות. אז נדמה לי שמה שצריך להסביר ברמב״ם, זה שהמידע שמסר לי החלום הוא נכון, אין לי חששות לזה שהמידע לא נכון, ולמרות שהמידע הוא נכון, אני לא מתייחס אליו, והאמת שזה משמעות הביטוי הפשוטה, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. זה איזושהי אמירה קטגורית, אני לא מתייחס לחלומות. הנקודה היא לא שהחלום לא אמין, אלא החלום הוא מקור מידע לא רלוונטי, לא תקף בהלכה. זה בעצם נדמה לי מה ש... זה פשטות הביטוי נדמה לי. והרמב״ם נראה שמה שהוא כותב בדיוק מתאים לתפיסה הזאת. הרמב״ם בעצם אומר, מה שהתגלה אליך בחלום תתעלם. אנחנו לא מתייחסים למידע שבא מהחלום, ועוד פעם, למרות שזה מידע שיש לו רגליים טובות מאוד לדבר, שהוא מידע אמין. זאת אומרת, הבעיה היא לא האמינות של המידע, אלא מקור המידע. כאין זה, כן, נכון, יש פה חיות המהירה של מה עושים עם גורל הגרע, למשל על הרוגי על המדי, שזיהו אותם עם גורל הגרע, שאלה אם אפשר להסתמך על דבר כזה. טוב, בכל אופן, חלום וגורל זה לא בדיוק אותו דבר, כי חלום מתרחש במישור הסובייקטיבי. גורל זה עניין מיסטי. חלום זה לא עניין מיסטי, זה עניין סובייקטיבי. עוד מעט אני אדבר על זה קצת. בכל אופן, אז מה הפשר העניין הזה? מה הרעיון פה? נדמה לי שהרעיון פה זה שהחלום שייך לרשות היחיד של החולם. הרי אף אחד מאיתנו אין לו נגישות למה שאדם מסוים חלם. רק הוא עצמו יודע, אם בכלל הוא זוכר, כן? אבל רק הוא עצמו יכול לדעת על מה הוא חלם. זה לא נגיש לאף אחד אחר. וכמידע שהוא לא פומבי, מידע שלא נגיש לאף אחד אחר, הוא מידע לא קביל במשפט ההלכתי. כך אני מציע. זאת ההצעה שלי לפרש את דברי הרמב״ם. הרמב״ם בעצם טוען שלמרות שהחלום הוא יכול להיות בהחלט אמין, או לפחות ספק אם הוא אמין, זה לא משנה. אני לא מתייחס לחלום בכלל. לא מתייחס בגלל מקורו של החלום, לא בגלל האמינות שלו. אתן לכם אולי דוגמה. יש כלל בגמרא שאין אדם משים עצמו רשע. נגיד, בא בן אדם ואומר, פלוני תלווה לי בריבית. עכשיו, גם הלווה הוא רשע. הוא עובר איסור, לא רק המלווה. אוקיי? אז כשבן אדם אומר, פלוני תלווה לי בריבית, אז הוא לא נאמן לשים את עצמו רשע. כן, הוא מעיד על עצמו שהוא לווה בריבית, זאת אומרת, הגמרא לא מקבלים את העדות שלו על עצמו. העדות שלו על האחר זה ויכוח מחלוקת המוראים, פלגינן דיבורה וכו', אבל זה לא חשוב לנו כרגע. על עצמו אנחנו לא מאמינים לו, אדם לא משים עצמו רשע. עכשיו השאלה היא למה. אז בעולם, כשתקראו פסקי דין של שופטים שמצטטים את זה, הם תמיד מסבירים את זה במונחים של חששות לאמינות של ההודעה. בדרך כלל אומרים, טוב, אולי ההודעה הוצאה ממנו בכוח, עם עינויים, במשטרה וכו'. זה כמובן לא יכול להיות הפירוש בגמרא, בגמרא לא היה הליך חקירתי של משטרה ועינויים וכו', באו לבית הדין, והדיינים שאלו ובררו, וזה היה החקירה, לא היה מוסד חוקר ומוסד שופט. החקירה נעשתה במהלך המשפט, זאת הייתה החקירה. אז הפירוש הזה ששמים, שמציעים לדין הזה שאין אדם משים עצמו רשע, הוא כמובן לא הפירוש שמתאים לגמרא. יש, אגב, זו אנקדוטה מעניינת, יש את פסק דין מירנדה בארצות הברית, שממנו לקוח התיקון החמישי, שכן, שאתה רשאי לשמור, כל מה שרואים בסרטים תמיד, שכשעוצרים מישהו, אומרים לו, אתה יכול לשמור על זכות השתיקה, אתה זכאי לעורך דין וכולי, זה הכל תיקון החמישי לחוקה, בעקבות פסק דין מירנדה, שזה בעצם השומר על זכותו של אדם לשתוק, אוקיי? אז גם בפסקי דין של שופטים בישראל, כשמצטטים את הכלל התלמודי שאין אדם משים עצמו רשע, הם עושים את זה דרך מירנדה, הם לא מכירים את זה בגמרא. אז הם מכירים את זה דרך הפסק דין של מירנדה, ואז הם מאמצים גם את הפירוש שנתן לזה השופט הגוי, שהפירוש הזה לא יכול להיות נכון בגמרא. וזה ממש מביך לראות שופטים ישראלים, שהטקסט הזה אמור להיות נגיש להם הרבה יותר מאשר השופט האמריקאי, ניזונים ממנו כדי להבין שיש כלל תלמודי שאין אדם משים עצמו רשע. אני לא מדבר על שופטים תלמידי חכמים, יש כמובן שופטים שיודעים את זה, אבל בהרבה מאוד מהמקומות אפשר לראות את זה ככה. והפירוש שהוא נתן זה אחד משתיים באמת, או העינויים במשטרה וכו', אנחנו לא מקבלים הפללה עצמית, או הזכות של בן אדם לשמור על שתיקה, לא להפליל את עצמו, שזה אמירה אחרת קצת, זה לא בגלל העינויים, אלא יש איזושהי תפיסה, אינטואיציה כזאת שאומרת, אתה לא יכול לדרוש מבן אדם למסור מידע שיפליל את עצמו. תמצא ראיות, אין בעיה. אבל אתה לא יכול לבנות את ההרשאה של בן אדם עליו עצמו. לפחות לא לדרוש ממנו. אם הוא מנפק לך את המידע לבריאות, אבל זכותו לשמור על זכות השתיקה. יש לו זכות לשתוק, אוקיי? גם זה לא הפירוש בגמרא. למה? כי כשבן אדם בא ואומר, פלוני הלווה לי בריבית, אז הוא לא שמר על זכות השתיקה, הוא מסר לנו את המידע. אז אם זה רק זכות לשתוק, זה לא רלוונטי פה, הרי פה הוא לא שמר על זכותו, הוא בא ביוזמתו ונתן לנו מידע, להפך, זה אפילו אולי חלק מעשיית תשובה. בא בן אדם ואומר, חטאתי, לא נלווה לי בריבית, אני רוצה לעשות תשובה. אז להפך, הוא לא רוצה לשמור על זכות השתיקה, הוא רוצה לשמור על זכותו לומר אמת. ואנחנו לא מקבלים את זה. לא מקבלים את זה, אדם לא משים עצמו רשע. עכשיו פה זה מאוד מוזר, למה לא? הרי אין פה שום חששות, אין פה זכות שתיקה, אז למה כן? עכשיו יש סתירה ברמב״ם בעניין הזה, במקום אחד זה רמב״ם ידוע, שהוא מסביר את זה באמת בגלל חשש לאמינות של ההודעה, כי הרי מה פתאום בן אדם יפליל את עצמו, זה לא הגיוני. אז כנראה הוא מהמשתגעים, כן, הוא כזה, הוא לא יודע, נפל עליו איזה רוח שטות, והוא החליט פתאום להפליל את עצמו, וכיוון שכך, או לפחות יש לנו חשש שזה המצב, וכיוון שכך אי אפשר להתייחס ברצינות להודעה שלו. אבל גם בגמרא עצמה זה לא יכול להיות הפירוש דרך אגב, והרמב״ם עצמו במקום אחר רואים שהוא לא הבין את זה ככה. זה סתירה ברמב״ם, ואני לא אכנס לזה עכשיו ליישב את הסתירה הזאת. בכל אופן, הפירוש הפשוט נדמה לי, זה שההודעה של ההפללה העצמית של האדם ימינה. כמו שהודעת בעל דין בממון, אף אחד לא מטיל ספק באמינותה, להפך. הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אם האדם מודה שהוא חייב, אז ברור שהוא חייב, אחרת למה שיודע? אותו דבר, אם האדם אומר, אני עברתי עבירה, למה שיודע במשהו שהוא לא עשה, אין לו שום היגיון. לכן ברור, כמו שאומרים המשפטנים, כן, שהודעה היא מלכת הראיות. לולי הבעיות האלה של העינויים וכו', אבל אני אומר, הודעה שהוצאה לעיני כל ישראל, לא בחשיכה, כשאתה לא יודע מה קרה שם. כולם ראו את זה, בא בן אדם ומודה על חטא שהוא עשה. אז זה מלכת הראיות. אז לכן הטענה היא שההודעה היא בעצם הודעה, היא דבר אמין. ואם בממון כך, גם במשפט פלילי כך, כן, גם בהפללה עצמית. אם אדם מפליל את עצמו, אז כנראה שהוא באמת אשם, אחרת לא היה מפליל את עצמו. אז למה לא מקבלים את זה? כיוון שמה שאדם אומר על עצמו, יכול להיות רלוונטי רק לו עצמו. לכן אני מביא את כל העניין הזה. זה מידע סובייקטיבי. אין לנו ראיה אובייקטיבית, ראיה שכל אחד יכול לראות שזה לא באמת האמת. יש לנו אמירה של האדם על עצמו, ואמירה של האדם על עצמו זאת אמירה סובייקטיבית, יש לה רק מעמד כלפי האדם עצמו. אני אביא לזה דוגמה בממון. בממון אנחנו כן מקבלים הודעה של האדם שהוא חייב. בהפללה עצמית לא, במשפט פלילי. אבל בהודעה על זה שהוא חייב כסף למישהו, או שהוא יזיק למישהו, או משהו כזה, אנחנו ודאי מקבלים את הודעתו. הודעת בעדין כמעידים דמי. עכשיו השאלה, אז למה שמה כן? הרי אם אני אומר שהמידע של האדם, המידע הסובייקטיבי רלוונטי רק אליו, אנחנו לא מוכנים להכיר בו בספירה המשפטית, אז למה בממון כן? אז יש כלל בהודעת בעל דין, שאנחנו לא מקבלים את ההודעה במקום שחב לאחריני. זאת אומרת, אם ההודעה שלו גורמת פגיעה בגורם שלישי, אז לא מאמינים לו. מקבלים הודעה אך ורק אם היא פוגעת רק במודה עצמו. למשל, בא בן אדם ומודה שהוא לבא כסף. אין לו כסף להחזיר. אז הוא מחייב את הערב, יש ערב להלוואה. אז הוא כשהוא הודע בהלוואה, בעצם יש לזה השלכה על גורם שלישי. הודעת בעדים כמאה עדים דמי, וכיוון שכך, אז הוא נאמן, ואם הוא נאמן, אז עכשיו נלך לערב, נגיד לו תשלם את ההלוואה. אומרים לא. במקום שזה חב לאחרים, כשהוא גורם חובה לאחרים, פוגע באחרים, לא מקבלים את ההודעה. עכשיו השאלה היא למה? הרי הודעת בעל דין, ההיגיון למה היא סבירה, הוא היגיון מאוד ברור. אדם לא מחייב את עצמו, אלא אם כן הוא באמת חייב, למה שיעשה את זה? אם זה הבסיס לאמינות שלו, אז למה שלא נקבל את זה גם במקום שהוא חב לאחרים? עכשיו יש כאלה שרוצים לומר באמת מהאחרונים, שזה בגלל שחוששים לקנוניה. זאת אומרת, אני מודה לך שאני חייב לך 100 שקל, אין לי כסף לשלם, אתה תגבה מהערב ואנחנו נתחלק חצי חצי. זאת אומרת, אנחנו נעשה פה איזושהי קנוניה כנגד הערב. אבל יש כמה וכמה ראיות שגם במקום שלא חוששים לקנוניה, לא מקבלים את ההודעת בעל דין. אני רוצה להיכנס יותר מדי סוגיות, אבל יש איזה ראיות לפחות לחלק גדול מהראשונים, שלא מקבלים את ההודעה גם במקום שאין שום חשש לקנוניה. ואז השאלה היא למה לא לקבל את זה אם זה כל כך אמין? והתשובה שלי, בגלל שהודעת בעל דין זה מידע סובייקטיבי, זה מידע שחשוף רק לאדם עצמו, לכן זה רלוונטי רק לאדם עצמו. אי אפשר לחייב מישהו אחר מכוח ההודעה שלך, ושוב, לא כי היא לא אמינה. היא אמינה, אנחנו מאמינים לך של אביתה. אבל האמון הזה מבוסס על מידע סובייקטיבי, לא מידע שנגיש לכולם, לא מידע שהוא בר בדיקה. אתה אומר של אביתה, אם יש ראייה חפצית כלשהי, יש שטר, או יש עדים, אז אפשר לבדוק אותם, יש איזה, איזושהי פומביות, זה ראייה אובייקטיבית, אז זה קביל משפטית. אבל אם זה רק אמירה שלך, שאתה לווית, אז אנחנו מאמינים לך, זה לא שלא מאמינים לך, יש היגיון רב להאמין לך. אבל יש כלל בהלכה שמידע שהוא סובייקטיבי, הוא לא חשוף לא בר בדיקה, אי אפשר ליישם אותו על גורם אחר חוץ מהאדם עצמו, שהוא מקור המידע. ולכן כשאתה חב לאחרים, לא מקבלים את ההודעה שלך. אבל אם אתה רק מחייב את עצמך, בסדר, לא, חייבת את עצמך, אז תשלם. אוקיי? מאמינים לך, ואתה לגבי עצמך, המידע הזה כן קביל. עכשיו, אותו דבר בהקשר של החלומות, לדעתי. שזה הרעיון של החלומות. הרעיון של החלומות זה ש, לפי הרמב״ם, זה שברגע שאתה מגיע עם מידע שחלמת אותו, חלם כמו הגששים, אז אם אתה מגיע עם איזשהו מידע שחלמת אותו, ולמרות שיש אינדיקציות לזה שזה מידע אמין, אבל כיוון שמי שיכול לפגוש את החלום הזה, לחוות את החלום הזה, זה רק אתה עצמך, זה לא נגיש לקהל, זה לא פומבי, אין לזה מעמד משפטי בספירה הציבורית, ביחס לאחרים. ביחס לעצמך, תעשה מה שאתה חושב. אבל ביחס לאחרים, אין לזה מעמד, ולכן דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אם אתה עצמך רוצה לחשוש לחלום הזה, ולהגיד, אוקיי, אני נותן את הכסף הזה לשני, כי אני מאמין לחלום הזה שהוא שלו, תבורך. אבל אם אתה לא רוצה לתת, ועכשיו השני תובע אותך, הרי יש לו ראייה מהחלום, שהממון הזה שייך לו. לא יעזור. כי ביחס לזכויות שלו, אין לה ממון מעמד. הוא לא יכול להביא ראיות נגדי, מכוח מידע סובייקטיבי שאני מסרתי. אני חושב שזה הפירוש בדברי הרמב״ם, וזה מה שכתוב בגמרא, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. הרובד הסובייקטיבי נשאר אך ורק רלוונטי רק לאדם עצמו. אין לו מעמד ביחס לגורמים אחרים, לגורמים שלישיים, שניים או שלישיים. זה בעצם הטענה. אותו דבר, יש כלל כזה בהלכה שנקרא שוויה נפש חתיכא דאיסורא. אז אם בא בן אדם ואומר, באה אישה ואומרת, ואומרת שיש את איש, אין לנו שום אינדיקציה, ובדבר שבערבה צריך שני עדים, אוקיי? לכן אם מישהו יבוא עליה, הוא יהיה פטור. אבל היא עצמה, אסור לה לקיים יחסים עם מישהו אחר. למה? ושאם היא עצמה אומרת שיש את איש, אז שוויה הנפשא חתיכא דאיסורא. היא הטילה על עצמה את הדבר כאיסור. עכשיו השאלה איך להבין את זה. יש מחלוקת, הקצות מביא חולק, הוא מביא דעה וחולק עליה, אמרי בן לב, אמרי בן לב טוען שזה איזשהו סוג של נדר. זה פשוט נדר. עכשיו, זה מוזר מאוד להבין את הדבר הזה כנדר. כשאישה אומרת שהיא אשת איש, היא לא נודרת להיות אשת איש. היא מדווחת לנו שהיא אשת איש. בשביל שנדר יחול צריך כוונה לנדור. אין פה שום כוונה לנדור, האישה מוסרת עדות. אוקיי? אני חושב שמשהו מתקדם. מה?
אבל הרב, זה עדות שכאילו, זה עדות שמבטלת את, שאוסרת אותה על שאר האנשים. אז זה כמו נדר כאילו.
לא הבנתי, אבל זה נדר או לא נדר?
זה כן נדר, כי זה עדות שהיא אומרת העדות...
מה? זה כמו לנדור, למה זה נדר?
בעקיפין זה נדר, כאילו כי...
זה בעקיפין, אם אני עכשיו אוסר על כל העולם כיכר לחם, אבל בכלל לא התכוונתי לנדור, אז יהיה אסור עליהם, מה פתאום? זה לא נדר.
לא, אבל שאדם, שאישה מתקדשת לאדם, אז היא אסורה על כל העולם...
היא באמת התקדשה, אבל אנחנו לא מאמינים לה שהיא התקדשה. צריך שני עדים בדבר שבערבה. רק ביצר, אז הבארי בלב אומר, נכון, אתה צודק, צריך שני עדים, אבל זה, יש לו סטטוס של נדר. ולכן זה חל עליה ולא על אחרים, כי היא נדרה. אוקיי? אגב, לשיטתך זה גם צריך להיות על אחרים. אבל היא נדרה, זה חל עליה. אני חושב שיש הרבה ראיות שזה לא נכון. זה לא מדיני נדרים, וזה לא הגיוניסטי המדיני נדרים. זה ממש לא, זה לא יכול להיות נכון. הטענה, אני חושב שהוא מתכוון לומר, זה שזה כמו נדר. זאת אומרת, זאת הלכה סובייקטיבית. הלכה סובייקטיבית במובן הזה שהאישה לגבי עצמה היא נאמנה. אין לזה מעמד ביחס לאנשים אחרים. אנשים אחרים לא צריכים לחשוש למידע סובייקטיבי שהאישה מוסרת, מידע שלא ניתן לאימות, פומבי, אוקיי? אבל ביחס אליה עצמה, זה כמו נדר שהיא קיבלה על עצמה, לא שזה באמת נדר, אלא שזה סטטוס כמו נדר, אבל זה בעצם נאמנות, לא נדר. זה החקירות שתמיד בשיעורים בישיבות, דנים אם זה נאמנות או שזה נדר. שטויות, אין דבר כזה נדר. זה נאמנות נקודה. אי אפשר להגיד משהו אחר.
אני רוצה להבין בעניין הזה של אין אדם משים עצמו רשע. זה רק שאין מקור נוסף למידע על רשעותו?
אם יש מקור נוסף אז לא צריך אותו.
כן?
אם באים שני עדים ואומרים שהוא לבא בריבית, והוא בא גם כן ואומר לביתי בריבית, אז זה מעניין, יש לי שני עדים. לא צריך אותו.
אתי אלון, הסרט הזה על אתי אלון, שהיא באה יום אחד, היא התייצבה במשטרה, והיא אמרה, בשבע שנים האחרונות, מעלתי בכספי הבנק שאני הסגנית מנהל שלו. אז אני רואה אדם משים עצמו רשע? לא, הוא הלך לבדוק במסמכים, בזה, הלך למנהל הבנק, נכון?
לא, אין בעיה, אם ההודעה של האדם תביא לנו בעקיפין איזשהן ראיות אובייקטיביות, חפציות, אין בעיה. כי זה רק הדרך...
כל חקירות המשטרה תלויות על זה. הם יוכיחו שהפושע היה פה ולא פה. יוציאו ממנו את ה... אז היית פה, יופי, אז אתה לא שם.
אם יש לי רק את ההודעה, אז ההודעה לא קבילה. אם ההודעה הזאת היא רק עזר חקירתי, שאחרי זה עוזר לי להגיע לעדים ולדברים אחרים, זה משהו אחר. כשיש עדים, אז ברור שאפשר להרשיע. זה לא כמו מודה בכנס, ומודה בכנס זה משהו אחר. מודה בכנס, אפילו אם באו אחר כך עדים, הוא נשאר פתור. אבל שם זה פשוט כי פותרים אותו, כי סולחים לו. זה לא, לא בישהו לא, זה חוסר נאמנות. פה זה חוסר נאמנות, או חוסר קבילות, לא חוסר נאמנות. כן, אני מאמין לה שיש את איש, אבל זה לא קביל. אוקיי? אבל ביחס אליה זה כן קביל. כי יש פה מידע סובייקטיבי, אז הוא רלוונטי, הוא קביל אך ורק ביחס לסובייקט שהוא מקור המידע. לא ביחס לעולם האובייקטיבי. זאת בעצם הטענה. ואני חושב שזה גם מה שמתכוון הרמב״ם לומר, בחלומות. כיוון שזה מידע שמקורו סובייקטיבי, הוא לא חשוף לעין הציבור, להסתכלות אובייקטיבית של אנשים אחרים, אי אפשר להשתמש בו בספירה המשפטית. זאת בעצם הטענה. וזה המשמעות שדברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. עכשיו השאלה המעניינת היא, וכאן אני מגיע לקשר אלינו, השאלה המעניינת היא, למה זה נכון? או מאיפה יודעים את זה? לא מובן לזה שום מקור. אין, בגמרא בשום מקום, יש כמה סוגיות שעוסקות במעמד של חלומות, אין לזה שום מקור בשום מקום. זאת סברה. זה דבר מאוד מעניין. מילא הסברה שאומרת לי לחייב את האדם עצמו במידע שהוא עצמו נותן, ניחא. אבל פה יש סברה שמתירה לי איסורי דאורייתא. זאת אומרת, יש פה הרי חלום שאומר לי שיש פה מעות של מעשר שני. יש לי אינדיקציות טובות לזה שהמעות האלה הן באמת מעות של מעשר שני. אז בעצם במציאות יש פה מעשר שני. עכשיו באים חכמים מסברה, והם אומרים, כיוון שהמקור הוא מקור סובייקטיבי, אתה יכול להתייחס למעות האלה כמעות של חולין. תתעלם מהמידע של החלום. אז זאת אומרת, אבל הרי האמת היא שזה מעות של מעשר שני. זאת האמת. אז מה פירוש, איך אפשר מכוח סברה להתיר לי איסור דאורייתא? אם אני אוכל את זה מחוץ לירושלים. אז איך אפשר להתיר לי מכוח הסברה הזאת, איסור דאורייתא? לחכמים היה ברור שמידע סובייקטיבי לא יכול לשחק על המגרש המשפטי. היה ברור להם מסברה. מאיפה בא הרעיון הזה, הסברה הזאת? מאיפה היא הגיעה? לא יודע, כנראה איזשהו היגיון משפטי כלשהו, לכן אני קורא לזה קטגוריה פריפריאלית, משהו שהוא לא, אין לו מקור הלכתי, בתורה או בדרשה כלשהי או משהו כזה, לא, זה פשוט מקור, זה פשוט הסברה, שמכוחה אנחנו משנים דיני דאורייתא ועושים הרבה מאוד דברים. עכשיו יש המון דברים מן הסוג הזה, למשל, שקניינים לא חלים על דבר שאין בו ממש. מאיפה זה יצא? אין לזה שום מקור. וזה נפסק להלכה, כל הפוסקים ברמב"ם, הלכות מכירה, בכל מקום, כל הבעיה של קניין רוחני מתחילה בעצם בזה שלפי ההלכה, אין קניין בדבר שאין בו ממש. איפה זה יצא? סתם סברה של חכמים, שקניין צריך להיות איזשהו חפץ מוחשי, יכולה להיות לי בעלות בו, לא יכול להיות לי בעלות על רעיונות, או על ריח, או על אוויר, או על דברים שהם לא מוחשיים. סברה. והסברה הזאת קובעת כל מיני דיני דאורייתא. אין לה, זה לא מקור מהתורה, זה לא דרשה, זה לא שומר, פשוט סברה. או מיגו כוח טענה. על מיגו מה לי לשקר גם אפשר לדון, אם יש לה מקור מהתורה או לא, הפשע עשר יש, אבל למיגו לא בטוח שיש, אבל מיגו כוח טענה זה בכלל לא ברור, כן? היה לנו גם סדרה על מיגו, אז שם אמרתי, מיגו כוח טענה, מה זה מיגו? מיגו זה כשאני טוען טענה גרועה, ויכולתי לטעון טענה טובה יותר ולזכות. אז אומרים לי, כיוון שיכולתי לטעון טענה טובה יותר ולא טענתי אותה, כנראה אני לא משקר. כי אם הייתי משקר, הייתי בוחר בשקר הטוב יותר. זה ראיה לזה שאני לא משקר, זאת צברה. טוב, זאת צברה, הבנתי. אבל עכשיו אומרים, ראשונים ואחרונים, אבל זה מדויק מהגמרות, שגם במקום שאין את הסברה הזאת, המיגו מועיל. למשל, מה שנקרא מיגו די עזה. מה זה מיגו די עזה? נגיד שאני בא אליי מישהו ותובע ממני כסף, ואני אומר לו, פרעתי לך, או פרעתי חצי, או לא משנה מה שלא יהיה. עכשיו יכולתי להגיד לאדם, אין לו שטר. אתה יודע, אני אומר, לאדם, לא היו דברים מעולם. אומרת הגמרא, זה מיגו די עזה. הבן אדם הרי הלווה לך. אז מה, אתה תשקר לו בפרצוף ותגיד, לא הלוות לי ואני לא חייב לך שום דבר. לכן הטענה האלטרנטיבית שהיא לכאורה יותר טובה, היא לא באמת יותר טובה, כי היא כרוכה באיזושהי חוצפה, ולבן אדם לא נעים להחציף את פניו בפני מישהו שעשה לו טובה. אז במצב כזה, העובדה שיכולתי להגיד לאדם, לא מוכיחה שעכשיו אני דובר אמת. כי הרי מה אני אומר? אני אומר, תאמינו לי שאני טוען את הטענה הגרועה, כי יכולתי לטעון לאדם. לא נכון, מה שאתה לא טוען לאדם, זה לא קטע כזה דובר אמת דגול. אתה לא טוען לאדם, ושאתה לא רוצה להעיז פניך בפני בעל חובך. זה הכל, לא בגלל שאתה כזה דובר אמת. יותר נוח לך לשקר שקר עקיף, שלא סותר את דבריו באופן חזיתי. אוקיי? אז לכן, במצב כזה, למיגו אין את הסברה הזאת שמה שנקרא בגמרא מה לי לשקר. שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי בוחר בשקר הטוב יותר. ובכל זאת, המיגו הזה יכול להועיל. לממון הוא מועיל, לפתור משבועה הוא לא מועיל, זה מחלוקת ראשונים, אבל לדברים מסוימים, גם מיגו די עזה מועיל. השאלה היא למה? אז אחרונים מגדירים את זה, יש פה מיגו כוח טענה. עצם העובדה שיכולתי לזכות בטענה האלטרנטיבית, למרות שהיא לא יותר טובה, אבל יכולתי לזכות אם הייתי טוען אותה, אז אם ככה אני זוכה גם בטענה הגרועה. אז שואל על זה הרב ברייש, בשו"ת חלקת יעקב, הוא שואל על זה, מאיפה בא הדבר הזה? הרי מקור לזה בתורה אין. סברה מאחורי זה אין. אז איך אתה יודע שזה נכון? איך אתה ממציא מין דבר כזה, שאין לו סברה, וגם אין לו מקור בתורה. אז מה פתאום להגיד דבר כזה? זה לא הגיוני. לכן הוא טוען שאין חיה כזאת מבוא כוח טענה, והוא מנסה להסביר את כל הראיות אחרת. מסברים שבעיניי לא כך מחזיקים מים, אבל זה מה שהוא טוען. נדמה לי שגם פה מה שעומד מאחורי זה, זה מה שאני קראתי פעם סברה משפטית. יש אינטואיציה משפטית כזאת, נקרא לזה כך, שאומרת, שאם אני יכולתי לטעון לאדם ולהשאיר את הכסף אצלי, אז אני אזכר גם בטענה הגרועה. כי בעצם, אפשר לנסח את זה כך, בעצם, הרי בעצם כשהוא בא ותובע אותי, אז הוא לא יכול להוציא ממני אם אני המוחזק, נכון? אז למה אני צריך להיעזר במיגו? כנראה שבלי המיגו הוא כן היה מוציא ממני, הוא כן היה מצליח, זאת אומרת, הוא בעצם נחשב המוחזק, נטל הראיה הוא עליי, אוקיי? למרות שהכסף אצלי, לא משנה, בכל מיני סיטואציות. עכשיו אני בא ואני אומר, כן, אבל יש לי מיגו לטובתי. המיגו הזה הופך אותי למוחזק, למה? כי הרי מה זה מוחזק? מוחזק זה מי שיכול לזכות בכסף, בידיו, אם הוא יחליט הוא יזכה בכסף. עכשיו פה, אם הייתי טוען לאדם, הייתי זוכה בכסף. כיוון שיש לי אפשרות לזכות בכסף, אני נחשב המוחזק, ולכן נטל הראיה חוזר אליך. וזאת הסברה של מיגו כוח טענה. מסביר קהילות יעקב ועוד, אני חושב שזה ההסבר הפשוט למיגו כוח טענה. זאת הסברה. מאיפה באה הסברה הזאת? מוחם הקודח של חכמים. אבל הסברה הזאת משנה את דין תורה. מאפשרת לך לגזול ממון. אתה לא משלם ממון שאתה חייב אותו לכאורה. רק בגלל שיש לי איזושהי סברה משפטית כזאת. יש סברות כאלה שהן לא סברות הסתברותיות. הסברה, כשיש לי מיגו כזה, זה לא מעלה את ההסתברות לכך שאני צודק. כי אין פה הסתברות כזאת, כי הטענה האלטרנטיבית היא לא טענה יותר טובה. אז מבחינת ההסתברות שאני צודק, היא אותה הסתברות שהייתה כמו קודם, המיגו לא משנה אותה. אבל יש סברה שהיא סברה משפטית, לא סברה הסתברותית, שמשפטית נכון לנהוג באופן שמשאיר את הממון אצלי. כמו המוציא בחברו עליו הראיה למשל. אותו דבר, מוציא בחברו עליו הראיה, מישהו תובע אותי כסף, ואני מחזיק בכסף, אז אומרים לי, המוציא מחברו עליו הראיה, נטל הראיה הוא על התובע. שואל למה? למה נטל הראיה הוא על התובע? מה, יש יותר סיכויים שאני צודק מאשר שהוא צודק? זה שהכסף אצלי זה אומר שהוא שקרן? למה? למה יש יותר סיכוי שהוא שקרן מאשר שאני שקרן? אז מה עם הכסף אצלי? לא, יש איזושהי סברה משפטית. הסברה הזאת אומרת שאם אתה רוצה לגרום לבית דין לעשות מעשה, להוציא ממך את הכסף, תן להם סיבה לעשות את המעשה הזה. אז התובע, אם הוא רוצה שבית דין יוציא את הכסף מהנתבע, שייתן לבית דין סיבה לעשות את הפעולה הזאת. מהי הסיבה? ראיה, צריך להביא ראיות. לא הבאת ראיות, אז אני לא יודע מי שקרן פה ומי דובר אמת, אבל אין לי סיבה לנקוט פעולה. בית הדין לא יעשה שום פעולה, אם אין לו סיבה לעשות פעולה, שב ואל תעשה, עדיף. אז הוא ישאיר את הכסף אצל המוחזק. זאת סברה משפטית, כי הסברה הזאת לא אומרת שהכסף נשאר אצלי כי רוב הסיכויים שאני צודק. הסיכויים שאני צודק זה 50-50. אין סיבה להניח שהוא השקרן ולא אני השקרן. אנחנו שנינו בחזקת כשרות, ואי אפשר לדעת מי השקרן פה. אבל בכל זאת יש סברה משפטית, לא סברה הסתברותית, שכך משפטית ראוי לנהוג. למרות שהסתברותית זה אותו דבר. אז יש קטגוריה שלמה של סברות כאלה, בסוף הקונטרס של ילמיגו, יש את זה באתר, אז אני מוסיף נספח על סברות משפטיות, ושם אני מסביר את כל העניין הזה. הטענה היא אבל שיש דבר כזה, או קטגוריה כזאת, בהלכה שנקראת סברות משפטיות. למשל ייאוש. איך אנחנו יודעים באבדה, אני נזכר פשוט בעוד דוגמאות כל הזמן. איך אנחנו יודעים באבדה, שאם הבן אדם יתייאש, אז הוא איבד את הבעלות. זאת אומרת, לא צריך להחזיר לו את האבדה. התייאש לפני שלקחתי אותה. אז לא צריך להחזיר לו את האבדה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אין לזה שום מקור. החלטה של רחמים. שום מקור. סברה שלהם אומרת שאם הבן אדם מתייאש, זה כבר לא שלו. למה? עכשיו, אני מצאתי ארנק מלא כסף, לא יודע מה, 10,000 שקל. בסדר? עכשיו, בא הבן אדם, וזה היה מונח ברשות הרבים, במקום שמלא גויים, אנשים שלא מחזירים עבדות, אבל בן אדם מתייאש מדבר כזה. אז לכן עכשיו הרמתי את הארנק, הוא שלי, עכשיו בא בן אדם ונותן לי סימנים על הארנק. זאת אומרת, הוא מוכיח שהארנק הזה הוא באמת שלו. אוקיי? אני בכל זאת לא צריך להחזיר לו את הכסף. למה לא? הרי הכסף באמת היה שלו. זה שהוא התייאש כי הוא חשב שלא יחזירו לו. אבל הנה, עובדה, עכשיו אפשר להחזיר לו, אז למה שלא נעשה את זה? סך הכל זה שלו. כי יש סברה של חכמים שאם הוא יתייאש, הוא איבד את הבעלות. מה? בלי מקור, בלי פסוק, בלי שום דבר, למה? עוד פעם, זה דוגמה לסברה משפטית. ייאוש גם הוא סברה משפטית. הייאוש נעשה יותר נוח, כמו שנאמר. אז הקטגוריה הזאת של סברות משפטיות, אני חושב שזה הקטגוריה שאליה שייכת גם מה שהקטגוריה שאמרתי קודם. שמידע שמקורו סובייקטיבי, אין לו מעמד בעולם המשפטי האובייקטיבי. וגם זאת סברה משפטית. ומכוח הסברה הזאת אנחנו מתירים איסורי דאורייתא, אנחנו מאפשרים להוציא ממון, להחזיק ממון, למרות שיכול להיות שהוא לא סביר להניח אפילו, שהוא לא שלך. זהו, ברובד המשפטי אין לנו דרך להתעסק עם המידע הסובייקטיבי, אין מעמד למידע הסובייקטיבי. זאת בעצם הטענה. אוקיי, אז זה דוגמה אחת, לקח לי יותר זמן ממה שחשבתי, זאת דוגמה אחת לעוד קטגוריה פריפריאלית, סברות משפטיות, מידע סובייקטיבי, כל הדברים האלה, ייאוש וכו'. דוגמה נוספת שאני רוצה לעסוק בה, זה גמרא במסכת שבת, אני אשתף איתכם את המסך. נתחיל עם הגמרא. גוף הבאי רב ביבי בר הבאי. כן? הדביק פת בתנור. התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת או לא התירו? כן? מישהו הדביק פת בתנור, בשבת, ועכשיו הפת נאפת, הוא הדביק בצק, עכשיו הפת נאפת. עכשיו, אם היא תגמור להיאפות, אז הוא עבר על איסור שחייב סקילה, במזיד, או בשוגג חייב חטאת, אוקיי? עכשיו הוא רוצה להוציא את הבצק מהתנור, לפני שהוא יאפה, כדי לא להגיע לחיוב סקילה או חטאת. האם מותר לו לרדות את הפת או לא? כרקע צריך לזכור שאיסור, יש איסור לרדות פת מהתנור, זה איסור דרבנן. רדיית הפת ותקיעת שופר, חוכמה היא ואינה מלאכה. זה דברים שלא נאסרים מאיסור מלאכה, אבל זה איסורי דרבנן. אוקיי? עכשיו השאלה היא, אם יתירו לבן אדם לעבור על האיסור דרבנן הזה, כדי שלא יגיע לחיוב סקילה. אז מסקנה, אחרי הגמרא דנה, אם זה בשוגג, במזיד למסקנת הגמרא, אלא אמר רב אשי, לעולם במזיד, ואימה, קודם שיבוא לידי איסור סקילה. מדובר פה שהמדביק היה מזיד, הוא הדביק את הפת בתנור במזיד. ועכשיו, לפני שהפת נאפת, הוא רוצה להינצל מאונס סקילה, אז הוא רוצה לרדות את הפת. רדיעת הפת זה איסור דרבנן. אם הוא ישאיר את הפת, הוא עובר על איסור שבת, איסור סקילה, ויהרגו אותו. אוקיי? ודנים פה איך ההתראה וכולי, לא משנה. רב אחא ברי דרב המתנה לבעדיה, אמר רב ביבי ברבאי, הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. להלכה, מתירים לו לרדות אותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה, תראו בשולחן ערוך, פוסק את זה להלכה, גם הרמב״ם, כולם, פוסקים את זה להלכה, ואם נתנו בשבת אפילו במזיד, מותר לו לרדות קודם שיאפה, כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה. שולחן ערוך, סימן רשנון ד' כך נפסק להלכה. עכשיו תראו הערה מרתקת של תוספות. קודם שיבוא לידי איסור סקילה, מדובר פה על האיבאיה. שואל התוספות, ואם תאמר, מה איבאיה איזו אם יתירו לרדותה? פשיטה שלא ישמע לנו אם נאסור לו. שואל התוספות, מה יש לרב ביבי להתלבט, האם מתירים לו לרדות אותה או לא מתירים לו לרדות אותה? תחשבו על בן אדם שנמצא עכשיו בסיטואציה. עכשיו הוא יודע שאם הפת גומרת להיאפות, הוא מחר בבוקר הולך להיסקל. למות, במיטה לא נעימה אפילו. עכשיו יש לו אופציה אחרת, לעבור על איסור דרבנן, לרדות את הפת לפני שהיא נאפת. עכשיו נניח שהיינו פוסקים שאסור, אנחנו לא מתירים לו לרדות את הפת, אפילו במחיר של סקילה. אתם באמת חושבים שהוא ישמע לנו? הוא יציית לאיסור הזה? הרי פשיטה שלא ישמע לנו, כך אומר התוספות. אז מה? מה זאת אומרת פשיטה שלא ישמע לנו? אז מה אם הוא לא ישמע לנו? בסדר, אז הוא לא ישמע, אבל הוא עבריין, הוא גם הדביק את הפת בתנור בשבת, גם שם הוא לא שמע לנו, אז בגלל זה מותר לעשות את זה? זה שהוא לא ישמע לנו, זה אומר שזה מותר, אז זה קשור, מה הקושייה? אנחנו מתלבטים אם זה מותר או אסור, יכול להיות שזה יהיה אסור, והוא לא ישמע לנו, בסדר, זה אסור, והוא לא ישמע לנו. תוספות מניח שאם ברור שהבן אדם לא ישמע לנו, אז אין איסור. לא מטילים איסור כזה, כאשר ברור שהבן אדם לא ישמע לנו. למרות שיש איסור על רדיעת הפת, צריך להבין. אין פה שאלה האם יש בכלל איסור לרדות פת בשבת. ודאי שיש איסור, זה ברור. נפסק בכל הפוסקים, על זה אין שאלה. תוספות שואל, האם את האיסור הזה הוא קיים גם במקום שהוא בא להציל אותי מחיוב סקילה? זה מה שהגמרא שואל. אומר התוספות, מה זאת אומרת? הרי הוא לא ישמע לנו. אז לכן ברור שאין איסור. לא, מה זאת אומרת? אז מה אם הוא לא ישמע לנו? אז בסדר, הוא לא ישמע לנו, אז הוא יהיה עבריין. אבל עדיין, יש איסור. תוספות מניח שאם ברור, ועוד פעם, זה לא שאם יש איזשהו עבריין מסוים שלא שומע לנו, אז מה שהוא עשה זה כמובן מותר ולא אסור. זה ברור שלא נכון. זה אומר, במקום שבו כל אדם סביר לא ישמע לנו, לא איזה עבריין מסוים, אלא אם כל אדם סביר לא ישמע לנו, דבר כזה לא יכול להיות אסור. זה לא איסור. לכן שואל התוספות, אז מה השאלה של הגמרא? ברור שזה מותר, כי הוא לא ישמע לנו, לכן ברור שזה מותר. מוזר. עוד רגע נחזור לזה. ותרץ ריבה, ואם לא יתירו, לא מחייב סקילה, כיוון שמניח מלרדות על ידי מה שאנו אוסרים לו. אומר ריבה, חידוש מעניין, הוא אומר, לא, זה לא עובד ככה. אם אנחנו נאסור עליו לרדות, אז הוא לא ירדה בגלל שהוא יציית לאיסור. אז ממילא הוא גם לא יתחייב סקילה. כי כל מה שהוא לא רדה את הפת, זה רק בגלל שרחמים אסרו עליו. על דבר כזה לא מתחייבים סקילה. זאת אומרת, אם אתה נאלצת להיכנס לחיוב סקילה, בגלל ששמעת לחכמים באיסור דרבנן, אין עליך חיוב סקילה. זה חידוש גדול, כי פה מדובר במישהו שהדביק את הפת במזיד. הוא הכניס את עצמו לתוך הסיטואציה כזאת, הזאת. זה שהוא שמע לחכמים ולא רדה את הפת, בסופו של דבר, האשמה הראשונית היא כן עליו, ואפילו אחי אומר תוספות, אין עליו איסור סקילה, הוא מביא לזה כל מיני ראיות, מגמרות אחרות, אני לא נכנס עכשיו לגמרות האלה, וככה הוא טוען. עכשיו, אני שואל שאלה אחרת. אז אם זה כך, הרי להלכה, כמו שראינו גם בשולחן ערוך, להלכה אנחנו פוסקים שהתירו לו לרדות. עכשיו אני שואל, למה התירו? כנראה בגלל שרוצים לחסוך לו את האיסור סקילה. אבל אומר תוספות, אין איסור סקילה. הרי אנחנו יכולים לא להתיר לו, ואם הוא לא ירדה את הפת, אם הוא לא ירדה את הפת, אז הוא ייכנס סקיל, אז הפת תאפה, אבל בגלל שמשהו לא רדה, זה היה כתוצאה מציאות לאיסור דרבנן, הוא לא מתחייב סקילה. אז למה להתיר לו לרדות את הפת? הוא לא מתחייב סקילה גם ככה. תשאיר את איסור רדיעת הפת על מכונו, הרי יש איסור כזה. לא שאתה צריך להתיר, אתה צריך, זאת אומרת, לא שאתה צריך לאסור, אתה צריך רק לא להתיר. יש איסור כזה. איסור רדיעת הפת קיים. למה להתיר אותו בסיטואציה הזאת, אם, אפילו אם תשאיר אותו על מכונו, בסוף בסוף אין חיוב סקילה? אני חושב ש... שמה שהתוספות בעצם אומר, זה הצד הזה בגמרא שאומר שהתירו לו לרדות, כנראה סובר שיהיה איסור סקילה אם אנחנו לא נתיר לו. הוא הסביר רק את הצד למה לא התירו לו לרדות. אומר, לא התירו לו לרדות, זה הרי הוא לא ישמע לנו, ולא לא, הוא ישמע לנו בגלל שאין איסור סקילה. אז לכן לא התירו לו לרדות, זה הצד שלא התירו לו. אבל להלכה אנחנו פוסקים כמו הצד שכן התירו לו. והצד שכן התירו לו לרדות כנראה סובר, שהתירו לו את זה כדי שלא לסבך אותו באיסור סקילה. זאת אומרת, הצד הזה מבין שאם אנחנו היינו אוסרים עליו, והוא היה נסתבך והלחם היה נאפה, אז הוא היה חייב גם סקילה. ולכן התירו לו לרדות כדי למנוע ממנו את האיסור סקילה. אז על זה אני שואל, חוזר ושואל את שאלת התוספות, או חוזר ומאיר את, שאלת, מאיר את הערה של תוספות, נדמה לי שאז באמת למה התירו לו? אני חושב כי גם אם היו אוסרים את זה עליו, הוא הרי לא היה שומע בקולן, כמו שתוספות אמר. וכיוון שכך, אומר הצד הזה שהתיר לרדות, טוב, אז אין מה לאסור. איסור כזה שאף אחד לא ישמע בקולו, לא עשו. זאת הסיבה למה התירו לו לרדות. ואם זה, עכשיו אני שואל את עצמי, מאיפה תוספות הוציא את זה? יש איסור של רדיעת הפת. תוספות אומר, לא, לא, איך זה יכול להיות שאתה רוצה לאסור עליו לרדות? הרי הוא לא ישמע בקולנו. התוספות מניח שאם כל אדם סביר לא ישמע בקולנו, לא ייתכן שיש איסור. מאיפה זה יצא? החמים אומרים שיש איסור, מה הבעיה? תוספות עוד פעם, מכוח סברה חיצונית. הוא אומר, אם ברור ששום בן אדם לא ישמע לדבר, שום אדם סביר לא ישמע להוראה הזאת, ההוראה הזאת בטלה. הוא מבטל הלכה מכוח איזושהי סברה שאומרת, לא תיתכן הלכה כזאת שאף אדם סביר לא שומע בקולה. אגב, זה, היו לי על זה כל מיני קושיות פעם, על, למשל, אתם יודעים שאם בית נשרף, אז אסור לחבות את זה בשבת, ולא רק שאסור לחבות את זה בשבת, אלא אפילו אסור להציל דברים מתוך הבית, למעט מזון שלוש סעודות לאותה שבת, והבגדים שהוא צריך לאותה שבת וכתבי הקודש. חוץ מזה אסור להציל שום דבר. עכשיו, צריך להבין שאפילו אם הוא יחבא את הבית, זה לא איסור דאורייתא. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כיבוי שלא צריך את הפחם, אלא אתה צריך רק שלא תהיה האש, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה איסור דרבנן. הלכה פוסקים כרבי שמעון, חוץ מהרמב״ם, אבל לרוב הפוסקים, פוסקים הלכה כרבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה רק איסור דרבנן. ופה להציל מהבית, זה אפילו לא איסור דרבנן, זה גזרה שמה הוא יגיע לעשות איסור דרבנן. שמה הוא יבוא לחבות, ואז יהיה פה איסור דרבנן. גזרה שמה יבוא לאיסור דרבנן, גם את זה אסרו. עכשיו תשאלו את עצמכם, מה הייתם עושים במצב כזה? הבית שלכם בוער, כל רכושכם עולה באש. כל מה שצברתם בחייכם עלי אדמות. אוקיי? ומה שעומד כנגד זה, זה חשש שמה תגיע לאיסור דרבנן. מה, לא הייתם עוברים? אז אני הייתי אומר, אני לוקח את הסיכון, אני עובר על החשש שמה אני אעבור לאיסור דרבנן, כדי להציל את כל ממוני שצברתי עלי אדמות. אני כשלעצמי גם הייתי מחבא את הבית. איסור דרבנן, עברתי, אבל הצלתי את רכושי. תבינו, אני בגלל האיסור דרבנן הזה של הכיבוי, במלאכה שהיה צריך לגופה, הבן אדם מאבד את כל מה שיש לו, כולל הבית שלו. הוא נידון לחיות חיי חרפת רעב כל חייו עד יום מותו, כנראה. למה? כי יש איסור דרבנן במלאכה שהיה צריך לגופה. אגב, אין פלא שבאמת הפוסקים אומרים שכיוון שיש איזשהו חשש רחוק לפיקוח נפש, וזה ישרוף בירות אחרות וכו', אז היום האיסור הזה לא נוהג, ואיכשהו נוהגים להקל את זה בכל מקרה, בין אם יש חשש לפיקוח נפש, בין אם לא, ברור שמאחורי ההקלה הזאת יושבת אותה סברה שיש של תוסו בדף ד', אשר היינו עכשיו, שאדם לא ישמע בקולנו. למרות שפה הגמרא לא מתירה את זה, אבל הפוסקים איכשהו עושים את זה בדרך של ההרמה. אבל הסברה הזאת היא סברה שהיא באה, אני לא יודע מאיפה, אין לה מקור, אבל ברור לחכמים שזה מה שצריך להיות נכון, זה סוג איזשהו סוג של, כמו שאמרתי, על הצו הקטגורי, כן, בשיעור, אחד השיעורים הקודמים, גם כן, זה איזושהי סברה חיצונית, זה שיקול פילוסופי של קאנט, אבל השיקול הזה מקרים על הכרעות הלכתיות, הוא מתיר איסורי דאורייתא בכל מיני הקשרים, כמו שאני לפחות טוען, למה? כי הסברה אומרת שהצו הקטגורי, ההיגיון המשפטי שלי אומר, שדבר שהוא לא, הייתי רוצה שהוא יהיה לחוק כללי, לא ייתכן שהוא מחייב אותי. כמו שתוספות אומר פה, דבר שאף אחד לא ישמע בקולנו, לא סביר, לא ייתכן שהדבר הזה יהיה אסור. איזה שהם סברות שאנחנו שואבים אותם ממקורות אחרים, אפילו לא מקורות תורניים, אלא יכול להיות מסברה פילוסופית, אתית, לא משנה, מה שלא יהיה משפטית, והסברה הזאת מספיקה כדי להתיר לי לעבור על איסורי דאורייתא.
גם דאורייתא? לא רק דרבנן?
כן, גם דאורייתא, כן. מה שאמרתי בשיעור הקודם למשל, אמרתי שמותר למשטרה לחלל שבת על צרכים שהם לא פיקוח נפש, או להחזיק את שירות החוץ, הדוגמה של ישעיהו ליבוביץ', להחזיק את שירות החוץ של מדינה בשבת, החזקה מינימלית, שיהיה עם מי לדבר, כי אין דבר כזה, זה לא ייתכן בלי זה, או איסור הרכאות, מה שהבאתי, הבאתי זה המון דוגמאות, איסור הרכאות, ללכת לבתי משפט, עד האיסורים הכי חמורים שיש, כנוטע עשירה אצל המזבח, אוקיי? נכון, אבל אי אפשר להתקיים בלי זה, אבל זה לא פיקוח נפש, נכון, אבל הסברה אומרת שאם ציבור לא יכול להתקיים בלי זה, אז אין איסור. זה הכל, אתם רואים שכל הדוגמאות האלה, זה מבנה מאוד דומה, מגיע איזשהו סוג של שיקול, שאם הייתם מעלים אותו עכשיו, אז היו סוקלים אתכם באבנים, מה אתה ממציא לי פה המצאות, ומכוח זה מתיר איסורי דאורייתא, אבל העובדה היא שרואים דברים כאלה גם במקורות ההלכה, ועדיין אנשים היום נרתעים מלעשות את זה, ואני חושב שאין לזה הצדקה, צריך לעשות את זה גם היום. כמו אמרתי, על השירות במשטרה וכל הדברים האלה. וזה עוד פעם דוגמה להתערבות של עקרונות פריפריאליים בתוך השיקול של הפסיקה ההלכתית. אוקיי, אז זאת הערה נוספת. מעבר לזה, יש משפחה שלמה של שיקולים, שאני לא יודע אם לכל הם שיקולים פריפריאליים, אבל למשל מה שהגמרא אומרת, דרכיה דרכי נועם. כן, יש דברים שאותם אנחנו מתירים, או אנחנו לא מכשירים הדס, קוצני או משהו כזה, כי דרכיה דרכי נועם. זאת אומרת, יש משהו שהתורה לא מצפה מאיתנו לחיות באופן שהוא מציק, באופן שהוא לא נעים, אוקיי? ולכן דרכיה דרכי נועם, אנחנו מתירים כל מיני איסורים, פוסלים הדסים, או לא משנה, כל מיני דברים כאלה, אז מה חשוב שיקול. עכשיו, לקחת את הפסוק של דרכיה דרכי נועם, ולהסיק ממנו כל מיני מסקנות מהסוג הזה, זה לא משהו שפוסק יעשה היום, נדמה לי. ואני חושב שגם הראשונים והגמרא שעשו את השיקול הזה, הם לא באמת למדו את זה מהפסוק של דרכיה דרכי נועם, זה לא דין. הפסוק של דרכי הדרכי נועם הוא האילוסטרציה או צורה ספרותית להביע את הסברה. והסברה זה עוד פעם מאותו סוג של סברות שדיברתי כאן. לא סביר שהתורה דורשת ממנו, מאיתנו התנהלות מהסוג הזה. כמו למשל מה שהגמרא אומרת, לא אמרינן שלח לתקלה. כן, יש ציפורי מצורע שהמצורע משלח אותם. ואז עולה השאלה, מה קורה אם מישהו צד אותם? האם מותר לו לשחוט אותם ולאכול אותם? או שכיוון זה ציפורי מצורע הם אסורים באכילה או בהנאה אפילו. אומרת הגמרא, לא ייתכן שזה יהיה אסור. למה? כי לא אמרה תורה שלח לתקלה. הרי התורה אמרה לשלח את הציפור. וכשאתה משלח את הציפור, אתה לא יודע מי יתפוס אותה בחצי השני של העולם. אין לך שום פיקוח על זה. אם היה אסור לאכול את זה, לא ייתכן שהתורה הייתה אומרת לשלח את זה וזהו. אם התורה אמרה לשלח את זה, לא ייתכן שהיא עושה, היא יוצרת פה איזושהי תקלה במו ידיה. ולכן ברור שמותר לאכול את הציפורים האלה. כל מיני שיקולים מן הסוג הזה שאתם רואים, שמתירים לך איסורים, גם איסורי דאורייתא, כי ברור לנו שזה מה שאת, לא מה שהתורה רוצה. מאיפה זה ברור לך כל כך? לא יודע, סברה שלי אומרת ככה. אוקיי? אז זה למשל עוד דוגמה. דרכי הדרכי נועם, אני חושב שזה גם כן מהמשפחה הזאת. זה גם כן עוד סוג של קטגוריות כאלה, שהן קטגוריות פריפריאליות שנכנסות לתוך ההלכה. אני לא מדבר פה על קטגוריות כמו למען תלך בדרך טובים, או מידת חסידות, או לפנים משורת הדין, כי זה לא ממש נכנס לתוך ההלכה. זה קטגוריה פריפריאלית שגם נשארת בפריפריה. אוקיי? אני מדבר על קטגוריות פריפריאליות שנכנסות לתוך ההלכה, מה שיש להם השפעה על הפסיקה ההלכתית. עוד הערה, ובזה אני אסיים, או הערה שגם כן מתפרסת לכמה דוגמאות, יש כל מיני שיקולים, למשל שיקולים של מדרון חלקלק. האם שיקול של מדרון חלקלק יכול להיות שיקול הלכתי? אז הטענה שלי היא שבאופן עקרוני לא. עכשיו, אנחנו מכירים שיקולים של מדרון חלקלק, אבל כל הגזרות של חכמים, הם בעצם שיקול של מדרון חלקלק. חכמים אוסרים עליי לאכול עוף בחלב, שמה אני אגיע לאכול בשר בחלב. זה נכון. אבל זה כשבית דין מוסמך, סנהדרין, קבעה את זה כגזרה. יש להם סמכות לחוקק חוקים. המוטיבציה שלהם זה מדרון חלקלק. אבל האיסור הוא לא בגלל המדרון החלקלק, האיסור הוא בגלל שבית הדין קבע. הסיבה למה בית הדין החליט לאסור את זה, היה חשש ממדרון חלקלק. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על גזרה שאותה, נגיד, תחשבו, האם מותר לרכוב על אופניים בשבת? אז הרבה פוסקים אומרים, אסור כי אתה יכול להגיע לתיקון של האופניים. ומי שמחה לקבוע את האיסור הזה? מה, אתה בית דין הגדול? הפוסק החליט שיש פה מדרון חלקלק, אז הוא החליט, אז מה? אני לא אומר שאין מדרון חלקלק, או שאין איסור, שאין חשש כזה, יש חשש כזה, אז מה? אז תיזהר שלא תגיע לתיקון האופניים, בשביל לחדש איסור על רכיבה על אופניים, שמה תגיע לתיקון על אופניים, אתה צריך לקבוע את זה כגזרה, אבל גזרה זה רק בית דין הגדול יכול לגזור. גזרה שמחייבת כלל הציבור, יגיד, גזרה של בית דין על מקומו אולי אפשר לעשות, אבל גזרה שנכנסת ממש להלכה ומחייבת כלל הציבור, זה רק בית דין הגדול, יש לו תסור. לכן כשפוסק אומר דבר כזה, בעיניי זה פשוט, זה שטות. אין דבר כזה. הוא לא יכול להגיד דבר כזה, זה מחוץ למנדט שלו. הוא יכול להגיד, שמע, אני ממליץ לך לא לנסוע על האופניים, כי יש חשש שלא תשים לב ותבוא לתקן אותם, תרד לך השרשרת או משהו כזה, תבוא לתקן אותם. המלצה זה בסדר גמור, אבל מדרון חלקלק הוא שיקול פריפריאלי שנשאר בפריפריה. הוא לא יכול להיכנס לתוך ההלכה. אלא אם כן, חכמים קובעים אותו כגזרה. וחכמים אומרים, אנחנו אוסרים את הרכיבה מחשש שמא תבוא לתקן. אז החשש שמא תבוא לתקן הוא רק הטעם למה הם גזרו. אבל הסיבה למה זה אסור זה בגלל זה נגזר, לא בגלל המדרון החלקלק. אם יהיה חשש מדרון חלקלק שלא נגזר בבית דין, הוא לא מספיק בשביל לאסור. אז זאת למשל דוגמה למשהו שהוא עיקרון פריפריאלי, שהרבה פוסקים עושים בו שימוש, ואני חושב שזה שימוש לא ראוי. זה לא אסור בשום צורה הלכתית, אין לך שום סמכות לקבוע איסור כזה. אתה לא בית דין הגדול, אתה לא יכול לגזור גזירות מדעתך. אתה יכול להמליץ לא לעשות את זה, כי יש חשש שנגיע לאיסור. זה דבר גמור, אתה לא יכול לקבוע שזה אסור. אין דבר כזה.
הרב, אבל אם כל הפוסקים רוצים לשאוב את זה מבית דין הגדול, כאילו באמת יש איזה קונצנזוס מסוים על זה, על הנקודה הזאת, אז זה לא כאילו... לקצת חיות כזה. לא, יש קונצנזוס כאילו שנזהרים, מדרון חלקלק. נזהרים, מחמירים, אוהבים לקחת שתי צעדים אחורה ו...
איפה יש קונצנזוס כזה? אין שום קונצנזוס כזה, יש פוסקים שאומרים את זה, ואני לא מסכים למה שהם אומרים. שהם חרגו מסמכותם. הם לא יכולים לחדש איסורים. אם היה בית דין הגדול, הוא היה יכול לקבוע על זה איסור, כשהטעם היה מדרון חלקלק. אבל עצם קיומו של מדרון חלקלק לא הופך את זה לאיסור. אחרת תחשוב, בית דין בכלל לא היה צריך לאסור עוף בחלב. עוף בחלב היה אסור מאז בריאת העולם. לא צריך תקנה של בית דין. כי הרי עצם העובדה שיש מדרון חלקלק, שמה תבוא לאכול בשר בחלב, מספיקה כדי לאסור את זה. במקומו של רבי יוסי הרי אכלו עוף בחלב. זה נאסר מכוח הגזרה. עצם קיומו של מדרון חלקלק לא אוסר. עכשיו יש חזוני, יש לא משנה, יש פוסקים, חזוני שהרגיש בזה דרך אגב, ולא במדרון חלקלק, אלא הוא שואל שאלה אחרת. גם רבי דליה נדן מביא את זה בשמו, וזה כתוב גם בספר חזוני. שהוא שואל שם, יש הרבה מקומות שאתה שואל פוסק, נגיד, האם מותר או אסור לעשות משהו בשבת. זאת אומרת, תראה, אין פה איסור דאורייתא, כי זה לא עומד בקריטריונים של הדאורייתא, אבל זה אסור מדרבנן. מה זאת אומרת זה אסור מדרבנן? יש לך איזשהו סעיף מסוים שבגללו זה אסור מדרבנן? לא. אבל זה לא יכול להיות שזה מותר לגמרי, זה נכון, זה לא דאורייתא, אבל זה אסור מדרבנן. הרבה פעמים פוסקים עונים תשובה כזאת. כאילו זה לא יכול להיות מותר, יש בזה צד של איסור, אז זה אסור מדרבנן. השואל החזון איש, שאלה מצוינת, הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה לא יכול לקבוע ביוזמתך שזה אסור מדרבנן. בשביל שאיסור יהיה איסור דרבנן, צריך שיהיה בית דין שיקבע אותו. ואז יש שזה לא תסור, ואתה צריך לציית. זה שאתה חושב שראוי לאסור את זה, נהדר. כשתשב בבית דין הגדול, תקבע שזה אסור. אבל זה שראוי לאסור משהו, לא הופך אותו לאסור. אבל זה מעשים שבכל יום, פוסקים עושים את זה כל הזמן. אז החזוניש רוצה לטעון איזושהי טענה, זה טענה חזונישית קלאסית כזאת. החזוניש רוצה לטעון שבתי הדין הסמוכים הסמיכו את הפוסקים של כל הדורות לאסור דברים שראוי לאסור. כמו דין שליחותי הוא כזה, כן? כאילו מינו אותם כשלוחים. מאיפה המינוי הזה לשליחות? איפה המקור לזה? מין איזו המצאה כזאת שאני לא יודע מאיפה הוא הוציא אותה. אני חושב שהוא לא צודק. זאת אומרת, אין לזה בסיס, וזה לא, אי אפשר לאסור דברים שלא נאסרו. יש תשובה של הרב עובדיה, כמה תשובות על זה. שאי אפשר לגזור גזרות היום, כמה היגיון שיש בזה, אין לנו סמכות לגזור היום גזרות חדשות. אם אתה מכניס את זה לתוך גזרה קיימת, בדרך של פרשנות, אפשר. לגזור גזרה חדשה אתה לא יכול. והערה אחרונה, שהיא גם שייכת קצת למשפחה הזאת, הייתי פעם באיזה כינוס בגוש, וזה פאנל כזה, ועם עוד שני רבנים, ואחד מהם אמר שדיברנו על פסיקה בתחום מסוים, ואז הוא אמר, תראה, אבל אתה צריך להיות קצת חדשן, אסור לך להיות כל כך שמרן, ולכן אתה צריך לפסוק כך וכך. אז אמרתי לו, אני לא זוכר כבר באיזה הקשר זה עלה, ואז נפל לי איזשהו אסימון, שאחרי זה גם כתבתי אותו בכמה מקומות, נדמה לי ששיקולים מהסוג של אני רוצה להיות שמרן, או אני רוצה להיות חדשן, או אני רוצה להיות מחמיר, או אני רוצה להיות מקל, הם כולם שיקולים לא רלוונטיים להלכה. הם שיקולים חיצוניים, כאלה הם אפילו לא פריפריאליים. אסור לעשות שיקול כזה כשאתה פוסק הלכה. פוסק לא יכול להגיד לעצמו, טוב, אני מחמיר, אז לכן אני אבחר פה את הדעה המחמירה. הוא יכול להגיד, לי נראה כמו הדעה המחמירה, ולכן אני פוסק כמותה. ואז יבוא החוקר באוניברסיטה, שיעשה עליו עבודת דוקטורט על הפוסק הזה, והוא יגיד, הפוסק הזה היה המחמיר. בסדר? המיון של אופני הפסיקה, לפוסק מחמיר, פוסק מקל, פוסק שמרני, פוסק חדשני, זה עניינם של חוקרים. הפוסק לא יכול לעשות שימוש בשיקולים האלה כדי לקבוע הלכה. לא להיות שמרן ולא להיות חדשן, לכל הכיוונים. אתה לא, זה לא שיקול רלוונטי. אתה צריך לקבוע מה שנראה לך. אם נראה לך שזה אסור, תגיד אסור. נראה לך זה מותר, תגיד מותר. את השאלה אם אתה מחמיר או מקל, תשאיר לחוקר שלך. החוקר שלך יקבע אם אתה מחמיר או מקל. זה לא שיקול שיכול להיות שיקול רלוונטי במכלול השיקולים שלך כשאתה פוסק הלכה. זה לא רלוונטי. זה שיקול שצריך להישאר בחוץ. לכן גם כאן... שנייה אחת, זה דוגמה לסוג של שיקולים שהוא לא שיקולים שנכנסים, זה שיקולים פריפריאליים, אבל צריכים להישאר גם בפריפריה. הם לא יכולים להיכנס לתוך המכלול ההלכתי. עכשיו עוד פעם, בתת מודע זה קיים אצל הרבה פוסקים, זה ברור. ובתת מודע אין שליטה. כל עוד הפוסק באופן תמים חושב שכך נראה לו להלכה, זה מה שצריך לפסוק. אנחנו אחרי זה יכולים לחשוב שיש לו נטייה לחומרה. זה גם נכון, אני לא אומר זה לא נכון. אבל זה לא רלוונטי. הוא לא יכול להגיד, אני פוסק ככה כי אני רוצה לנטות לחומרה. אין דבר כזה. אתה צריך להגיד מה האמת. לא לאן אתה נוטה ולא שיקולי מדיניות. אין דבר כזה למשל שיקולי מדיניות הלכתית. נורא משבחים את הפוסקים שלוקחים בחשבון גם שיקולי מדיניות הלכתית. בעיניי שיקולי מדיניות הלכתית זאת שערוריה. שיקולי מדיניות הלכתית יכולים להיות לסנהדרין, שמכוח שיקולי מדיניות הם יקבעו משהו כאסור או מותר. אבל פוסק שעושה שיקולי מדיניות הוא שקרן. כי הוא אומר לי על משהו מותר שהוא אסור, כי יש לו שיקול מדיניות. אבל האמת היא שזה מותר, אז אתה שקרן. מה שאתה יכול להגיד לי, זה מותר, אני מאוד ממליץ להחמיר ולא לעשות את זה. זה אתה יכול להגיד. אתה לא יכול להגיד לי אסור, כי אתה שקרן, זה לא אסור, זה מותר. ודרכם של המון פוסקים לעשות את זה. והרבה גם חוקרים של פסיקה והוגי דעות של, של, של ההלכה וכולי, מפליגים בשבחם של הפוסקים שיודעים לקחת בחשבון גם שיקולי מדיניות. בעיניי מי שעושה שיקולי מדיניות חורג מסמכותו באופן בוטה. אני אומר עוד פעם, חוץ מסנהדרין. סנהדרין כן, היא יכולה לעשות שיקולי מדיניות כי היא קובעת שזאת ההלכה. עכשיו זה מחייב לא כי זאת המדיניות, אלא כי היא קבעה את זה כתקנה או כגזרה. השיקול שלה היה שיקול של מדיניות, אבל פוסק לא יכול לעשות דברים מותרים משיקולי מדיניות.
אם סנהדרין קבע את זה כהלכה, בגלל שיקולי מדיניות, אז זה בדיוק אותו עיקרון, בדיוק, רק שיש חילוק היסטורי, לא יודע מה.
לא חילוק היסטורי, כי לסנהדרין יש סמכות לקבוע הלכות חדשות.
בגלל מזמורה מסוימת.
לא, מה אכפת לי שזה שיקול מדיניות, אמר, זה רק עתיים מדקרה. זה הסיבה למה הם קבעו, אבל עכשיו הם קבעו את ההלכה הזאת וזה מחייב. אבל הפוסק שבזמננו, הוא יכול להגיד ראוי היה לקבוע את זה כאיסור, אבל אין לו סמכות לקבוע את זה כאיסור. זה מאוד חשוב ההבדל הזה. אוקיי, מי שאנחנו... מי שרוצה לשאול או להעיר, כן.
אפשר שאלה?
כן, כן.
שלום. אני קראתי הקדמה לספר ניתאי גבריאל בהלכות צניעות, אם אני לא טועה, משהו כזה, ושם הוא כותב מפורש בהקדמה, בדיוק מה שהרב דיבר עליו. הוא אומר, אני בחרתי במקומות שזה נופש ובילוי, בחרתי להקל. במקומות שזה רפואה או עברה לזקנים, בחרתי להחמיר. לכתחילה הוא אומר, זה הדרך שלי וזה המדיניות שלי לכל הספר. וכמו שאני מבין את זה...
הוא בחר להיות לקרן, זכותו.
כן, זהו, אני אומר, כמו שממש מה שהרב דיבר עליו, הוא לכתחילה אומר שאני מערב כאן מדיניות. וכמו שאיך שאני מבין את זה, מעניין אותי לשמוע את הדעה של הרב, באמת זה לא מחייב את כולם, זה מחייב את מי שבוחר להכפיף את עצמו לפוסק הזה.
להכפיף את עצמו שיעשה מה שהוא רוצה, אבל זה לא פסיקת הלכה. מי שבוחר לעשות מה שאני אומר, לא שיעשה מה שאני אומר לו, לבריאות. אבל כשאני פוסק לו הלכה, אז אני אומר לו מה הוא חייב לעשות, לא מה הוא בוחר לעשות.
כן, כי יש כמה דעות, בכל נושא יש כמה דעות, ובמקום ש...
אז זה דעה נראית לך, ואם אין לך עמדה, אז יש דין ספקות.
אז השאלה, האם לסמוך לדעות המקלות או לסמוך לדעות המחמירות, אז אומר, לפי עניין ככה בחרתי.
מי נראה לך יותר?
זהו.
מי נראה לך יותר? תפסוק מותו. אם אין לך מי שנראה לך יותר, אז יש דין ספקות. אני אומר עוד פעם, יש מקום לשיקולים במקום הפסד מרובה, במקום צורך, דברים כאלה, כי זה מעוגן בהלכה עצמה.
כן, כן, אני, אבל אני אומר, העניין הזה ש...
הגינות אישה, מתירים אותה אסמך יד אחד, בסדר, בעדות אישה, כי ההלכה עצמה אומרת להקל במקום של הגינות, אז אין בעיה, את זה קבע בית דין המוסמך, שאתה תבחר את הדעה המקילה, כאשר אתה צריך להתיר אישה מהגינותה, זה בסדר, כי זה כבר כלל ההלכתי עצמו.
כן, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות שכל הזמן אני לומד, שיש פוסקים שכותבים,
יש המון דוגמאות, ואני יוצא נגד כל הדוגמאות האלה, אני חושב...
אני מבין, אני מבין. אני מבין, אני אומר, יש הרבה דוגמאות פוסקים שכותבים, אני לא מסכים עם הדעה הזאת, אבל בכל זאת אני אומר, לחשוש, לדעתו, בגלל שהוא היה רב גדול וחשוב ו...
לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר.
אני אומר, במקום שיש...
זה משהו אחר לגמרי.
לא לחשוש.
זה משהו אחר לגמרי. כי הבן אדם אומר, כיוון שהוא היה רב גדול, אז יש סיכוי סביר שהוא צודק, למרות שאני לא מבין למה. ואז הוא אומר, אם הוא צודק, הרי אז זאת ההלכה. זה לא אותו דבר כמו שיקול מדיניות. פה זה האמת ההלכתית. רק הוא אומר, תראה, אני לא כזה חכם גדול. אם רבי עקיבא איגר אומר משהו אחר, אני מאוד חושש שאולי אני טעיתי פה והוא צודק. ולכן אני מורה לך הלכה כמו רבי עקיבא איגר. זה בסדר בעיניי.
אני מבין מה שהרב אומר. מה שאבל אני הבנתי זה בשעתו כשקראתי את הספר, שזה בעצם מה שמנחה אותו. כמה לחשוש לכל מיני דעות של פה, הסכים?
אני אומר עוד פעם, כל דבר לגופו. אם הוא לוקח בחשבון שיקולי מדיניות, אז הוא שקרן. אם הוא חושש לדעות של פוסקים גדולים, כי הם גדולים ולכן יכול להיות שהם צודקים, לגיטימי לגמרי, זכותו. זה בסדר. זה לגיטימי. אני לא חושב שצריך לעשות את זה, דרך אגב. אני לא חושב שצריך לעשות את זה. אני חושב שפוסק צריך לפסוק כמו שהוא מבין. אבל מי שחושב אחרת ממני בזה, זו דעה לגיטימית, שאני לא מסכים לה. לפסוק לפי שיקולי מדיניות, בעיניי זה לא לגיטימי, לא רק שאני לא מסכים. זה פשוט שקר.
אוקיי.
עוד מישהו? אוקיי, אז אני אשלח הודעה לנושא הבא. נתחיל אותו ביום חמישי הבא. הודעה בקבוצות הוואטסאפ השונות. להתראות. לילה טוב, שבת שלום.
לילה טוב.